טוב, בוקר טוב, סליחה על העיכוב, היה קצת עיכובים בדרך. היום נלמד על ענייני פסח שבמדבר. פסח שבמדבר הוא פסח מיוחד, כיוון ש-40 שנה עם ישראל עשה רק פסח אחד. כלומר, אחרי יציאת מצרים, עם ישראל מסתובב במדבר 40 שנה, ובזמן הזה עושים רק פעם אחת פסח, שזה בשנה השנייה. אחרי זה יש הפסקה של 38-39 שנה, והפסח הבא שעושים זה עם יהושע אחרי הכניסה לארץ. זה דבר מאוד משונה. אם זו מצווה לדורות, אז איך מדלגים עליה כל כך הרבה שנים? יש גם בגמרא דיון על זה וכו'. אנחנו נראה את הדיון בין הפרשנים ואת התובנות של השם ישמואל מזה. בסדר? בפרשה שלנו, בפרק ט', יש ציווי לעשות פסח. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית, יצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ב-14 יום וכו' וכו'. יש ציווי מיוחד לעשות פסח. עכשיו, זה דוגמה, בסוגריים אני אומר, שפה יש את הדוגמה הכי בולטת בתורה לכלל שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כיוון שחומש במדבר הוא פותח בתאריך של א' באייר, ופה בפרק ט' חוזרים לא' בניסן, חוזרים חודש אחורה. זה הדוגמה הכי בולטת. פה אף אחד מהפרשנים לא מסביר את זה כסדר. ברור לכולם שפה יש קפיצה אחורה בזמן. עכשיו, זה לא הנושא שלנו, רק אומר את זה בהערה. מכל מקום, עצם הציווי לעשות פסח, כמו שאמרנו, ציווי משונה. הרי כבר בספר שמות יש ציווי לעשות פסח לדורות. בוא נראה את הדברים של השם ישמואל. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ואבן עזרא הוא ברמב"ן, שבעבור שבפרשת בו כתיב בפסח והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת, או בהמשך והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, לכן הוא צריך לצוות עליהם במדבר. כלומר, גם אבן עזרא וגם הרמב"ן בעצם עוסקים בשאלה למה בכלל צריך פה ציווי. והתשובה שלהם, כיוון שהציווי בפרשת שמות, כלומר הציווי שעם ישראל נצטווה ביציאת מצרים, היה תלוי בארץ, כמו שראינו בפסוקים, והיה כי תבואו אל הארץ, והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני. כלומר, בעצם פסח הוא שייך לארץ ישראל. ולכן, שמגיע פסח הראשון במדבר, צריך לצוות אותם ציווי מיוחד, שזה הציווי פה בפרשה שלנו. ציווי מיוחד לעשות פסח למרות שאתם במדבר. לכן נוצר לצוות עליהם במדבר, וכן ברעשי שתלה מצווה זו בביאתם לארץ, ופסח שבמדבר על פי הדיבור היה. כן, גם רעשי אומר את זה בספר שמות. אבן עזרא והרמב"ן, הם אומרים את זה פה, בשביל לתרץ למה בכלל פה צריך ציווי, כמו שמופיע בהערה מספר 1 ו-2. שואל השם ישמואל, ויש להבין, מה נשתנה מאשר הייתה הכוונה בראשונה להצריכם פסח עטף במדבר? לכאורה, יש פה שינוי. אם התורה אמרה שנה קודם שכשתבואו לארץ תעשו פסח, למה פתאום יש פה ציווי סותר לעשות פסח במדבר? אם פסח זה מצווה ששייכת לארץ ישראל, כמו שהתורה אומרת בספר שמות, אז למה צריך עכשיו בכלל לעשות פסח? מה השתנה? ולכאורה יש לומר שאלמלא חטאו בעגל היו נכנסים תכף לארץ, עוד טרם הגיעו ימי הפסח הראשון, ולא היה במציאות לעשות פסח במדבר. אך ממה שתלה הכתוב... כן. חטא העגל התרחש בשנה הראשונה, בי"ז בתמוז, בשנה הראשונה שבה יצאו ממצרים. ואחר כך היה ציווי על המשכן, בנו את המשכן, באלף ניסן, שנה אחרי זה, היה חנוכת המשכן, ובאותו יום, יש את הציווי הזה, לעשות את הפסח של ניסן בשנה השנייה. זה סדר הדברים. אז אומר השם ישמואל, התירוץ הפשוט הוא, שבתכנון המקורי בכלל לא היינו צריכים להישאר במדבר. היינו צריכים להיכנס לארץ ישראל. ולכן, במצרים, הקדוש ברוך הוא אמר, תעשו פסח, גם כשאתם מגיעים לארץ תעשו פסח. עכשיו, שנשארנו בדיעבד במדבר, מגיע ניסן של שנה השנייה, אז יש ציווי מיוחד לעשות פסח. אבל עדיין זו תשובה חלקית, למה? אומר השם ישמואל, אך ממה שתלה כתוב מצווה זו בביאתם לארץ, משמע שאין עניין פסח אלא בארץ. ולמה נשתנה הדבר? כלומר, הרי לכאורה הציווי במצרים היה יכול להיות, משנה הבאה תעשו פסח. למרות, באמת התוכנית המקורית הייתה שתהיו בארץ ישראל. אבל, אם התורה תלתה את הפסח דווקא בארץ, פסח זה לא מצווה שתלויה בארץ. יש מצוות שתלויות בארץ. נגיד, תרומות ומעשרות, דברים שהם קשורים לארץ, אז אם התורה אומרת שתבואו לארץ, תעשו את זה, אז זה מובן לנו מה הקשר בין זה לארץ. בפסח, למה היה צריך להגיד בכלל ביציאת מצרים, כשתבואו לארץ, תעשו פסח. אם התורה תלתה את זה בארץ, למרות שפסח היא לא מצווה קלאסית שתלויה בארץ, אם התורה תלתה את זה בארץ, סימן שיש שייכות בין פסח לבין הארץ. אז לכאורה באמת הם צריכים להיות פטורים מפסח במדבר. במיוחד שאנחנו יודעים שבהמשך הדרך הם לא עשו פסח. כלומר, הציווי הזה עכשיו הוא ציווי רק לאותה שנה. בשנה השנייה, השלישית, רביעית והלאה, כבר לא עשו פסח. אומנם הייתה סיבה טכנית לזה, שלא עשו ברית מילה במדבר, מחשש סכנה. אז כל עם ישראל בעצם היו ערלים. חוץ מאלה שיצאו ממצרים. אבל כל הילדים שנולדו במדבר היו ערלים, ולכן לא עשו פסח, ככה אומרת הגמרא. לכן כשיהושע מכניס את עם ישראל לארץ, הוא קודם כל מל את כולם, ואז כולם עושים פסח. אבל סיכומה של שאלה, אם פסח הוא קשור לארץ ישראל, כמו שהתורה אומרת בספר שמות, אז למה יש פה ציווי מיוחד לעשות פסח פתאום במדבר? במיוחד שאנחנו יודעים שזה פסח היחיד שעשו במדבר. בשאר השנים לא עשו פסח. אז למה בכלל לעשות פסח ולמה צריך לצוות על זה במיוחד? זה בעצם השאלה. ונראה, דיני פסח הוא ביעור עבודה זרה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, פרשת בו. כלומר, החמץ, אומר הזוהר, זה סוג של עבודה זרה. איך אומר הזוהר? יש פה שלושה מקורות מהזוהר הקדוש. בואו נראה את המקור השלישי. כתוב, אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. והזוהר אומר שמי שאוכל חמץ בפסח, הוא כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר בין החמץ ובין עבודה זרה? תכף ננסה להבין את זה. נתקדם קצת וננסה להבין את זה. וכן רמוז בדברי רבותינו ז"ל, גם חכמים, עוד לפני הזוהר הקדוש, רש"י מביא את זה על התורה, כתוב בפרשת בו, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושרתו הפסח. חז"ל אומרים, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון של מצווה. אבל עם ישראל במצרים הם עובדי עבודה זרה, שקועים בממתת שערי תרומה, עובדים עבודה זרה, ולכן התורה אומרת להם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צון של מצווה. בהערה 4 תסתכלו, שמות רבה באמצע, וכן אתה מוצא לישראל כשהיו במצרים היו עובדים עבודת כוכבים ולא היו עוזבים אותה, כמו שנאמר ביחזקאל, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדים לאלוהי מצרים לא יגאלו לך, לא יגאלו, פסיק, לך ואמור להן שיניחו מעשיהם הרעים ויכפרו בעבודת כוכבים. אז זה נאמר, משכו וקחו לכם, כלומר משכו ידיכם עבודת כוכבים וקחו לכם צאן, ושחטו אלוהיהם של מצרים שהם עבדו לצאן ועשו הפסח, שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם. כלומר עם ישראל ביציאת מצרים נדרש בעצם לתהליך פנימי של עזיבת התרבות המצרית, עזיבת עבודה זרה וקבלת עול מלכות שמיים. ולכן הדבר רמוז במעבר בין החמץ לבין המצה. מצה נקראת בזוהר הקדוש לחם האמונה. החמץ נקרא בזוהר נהמה בישה, כלומר לחם רע. לכן תמיד החמץ הוא רומז ליצר הרע, שעור שבעיסה, שמעכב וכו' וכו'. כלומר, כוחות הרע הם החמץ, והמצה זה התבטלות של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. כי בעומק של הדברים, לגבי שאלתך, בעומק של הדברים, כשאדם עובד עבודה זרה, הוא בעצם עובד את עצמו. הוא שם את עצמו במרכז. הוא עובד את האגו שלו, מה שקוראים היום. כן, ראיתי חטיף שנקרא אגו. זה לא... והוציא אותו הוצאה מיוחדת לפסח. אמרתי לילדים שלי, זה לא מסתדר. אגו לפסח. לפסח צריך לשבור את האגו. עשו אותו בלי קטניות, בלי זה. קיצור, בעומק של הדברים, כשאדם עובד עבודה זרה, הוא בעצם עובד את עצמו. רואים את זה מאוד בולט אצל פרעו מלך מצרים. כתוב שפרעו, בחלום שלו, עמד על היאור. ככה כתוב. ופרעו חולם והנה עומד על היאור. אומר המדרש, הרשעים עומדים על אלוהיהם. הרי מצרים סגדו ליאור. ופרעו חולם שהוא עומד על היאור. למה? כי בעצם הוא עובד את עצמו. הוא המרכז, הכל סביבו. זה בן אדם שחי את החמץ. בקיצור, עם ישראל ביציאת מצרים צריך להתנתק מעבודה זרה, צריך להתנתק מהחמץ, מהחמץ העולמי, מהחמץ שבאישיות, ולקבל עליו עול מלכות שמיים, שבא לידי ביטוי במצה. זה מה שאומר במשפט הבא, והנה במצרים היו צריכים לבער העבודה זרה של מצרים, וגם מתוך עומק הלב של ישראל. אך בכלל העולם אין נעשה ביאור עבודה זרה מחמת פסח מצרים, שאין כלל העולם תלוי במצרים. כלומר, זה היה בירור של עם ישראל מול המצרים, מול מצרים. כלומר, עם ישראל נעקר ממצרים, והוא צריך לעקור את מצרים מהלב שלו. אבל ביחס לכלל העולם זה נשאר, העבודה זרה ביחס לכלל העולם נשארה. והנה במדבר ארץ לא עבר באיש, בוודאי לא נצרך לבאור עבודה זרה, שאין שם עבודה זרה כלל. כלומר, כל עוד אתה מצוי בתרבות, בתוך תרבות מצרים, אז יש לך איזשהו מאבק מולם, שזה גם מאבק פנימי אצלך. כשאתה נמצא במדבר, אתה נמצא במובן הזה במקום סטרילי מבחינת עבודה זרה. כלומר, אין לך מאבק תרבותי עם מצרים או עם עם אחר. והנה במדבר ארץ לא עבר באיש, בוודאי לא נצטרך לבור עבודה זרה, שאין שם עבודה זרה כלל. ומעומק לב ישראל כבר נתבאר עוד במצרים, ועלו מעלה מעלה עד שפס... נכון, אבל מאבקים רוחניים מסוג אחר, במדבר. דיברנו על זה, נכון, לא זוכר מתי, אולי פעם שעברה. מכל מקום, הצורך בפסח הוא לא קיים במדבר. כיוון שפסח, לפי מה שהוא אומר פה, זה המאבק בעבודה זרה. זה לשחוט את, לשחוט את העבודה זרה. הרי זה גם מה שעם ישראל עשו בפועל. עם ישראל לוקח את הצון, שזה העבודה זרה של מצרים, ושוחט אותו. ומתי זה קורה? במזל תלה. בניסן זה מזל תלה. כלומר, עם ישראל נדרש בעצם לתהליך רוחני של שחיטת העבודה זרה, כדי להצליח לשלוף את עצמו ממצרים. זה המעשה שנדרש מעם ישראל. לעשות ברית מילה ולעשות פסח. אולי טיפה נעמיק בעניין הזה. פסח וברית מילה זה שתי מצוות היחידות בתורה שיש עליהם קראת, למרות שהן מצוות עשה. תמיד, כלומר יש לנו מדרגות במצוות לא תעשה. יש מצוות לא תעשה שבן אדם עובר עליה, אז הוא עבר על לב. יש מצוות לא תעשה חמורות, שאם אדם עבר עליה, אז הוא חייב קראת. 36 קריטות. אבל כל זה במצוות לא תעשה. כלומר, בן אדם עבר עבירה של גילוי עריות וכו', דברים חמורים מאוד. ופתאום יש שתי מצוות יוצאות דופן, שאם לא קיימת אותם, אתה חייב קראת. כלומר, אדם שלא מקיים פסח, ואדם שלא עושה ברית מילה, זה שתי מצוות שהביטול שלהם הוא קראת. דבר מאוד חריף. פעם אחת דיברתי עם איזה בחור חילוני, שהוא אמר לי, תקשיב, אני מאוד מתחבר למצוות פסח, אבל יש לי איזה אחיין שחזר בתשובה שמשגע אותנו כל הפסח, עם הדקדוקים שלו, זה מותר, זה אסור, הוציא לנו כבר את כל הרוח מהליל הסדר. למה היהדות נתפסת לקטנות? כך הוא שאל אותי. אז גם אפשר לדבר. הוא סיפר לי שיש לו שני בנים ובת. אמרתי לו, עשית ברית מילה לילדים שלך? אמר לי, ודאי, הוא נעלב קצת מהשאלה. אז אמרתי לו שברית מילה זה להתפס לקטנות. אמרתי לו, זה לא איזה רעיון, שבת, פסח, יושבים, חוגגים את יציאת מצרים, מה אתה נתפס לקטנות? למה זה כל כך חשוב לך? אז הוא אמר לי תשובה מאוד עמוקה. הוא אמר לי, זה מה שמגדיר את הזהות שלנו כעם. כלומר, ברית מילה, שזה מעשה הכי פרטי שיכול להיות, אין משהו יותר פרטי מזה, כי זה בגוף האדם. הרי מה הופך אותנו לפרטים? העובדה שכל אחד ואחד מאיתנו הוא בגוף נפרד. אז לכן, לפי זה, ברית מילה זה המצווה הכי פרטית שיש. אבל הוא אמר לי בעצם מה שהרמב״ם אומר, במורה נבוכים, שזה החותם שלנו כעם. אז זה בדיוק גם פסח, אותו דבר. כלומר, זה השייכות בין ברית מילה לפסח. פסח זה המצווה שבעצם מגדירה אותנו כעם. יצאנו ממצרים, נולדנו. מה זה אומר נולדנו? נוצר עם. זה פסח. ולכן, ברית מילה ופסח זה שתי מצוות שאם אתה לא עושה אותן, אתה אתה בחוץ. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. כלומר, אתה שמת את עצמך בחוץ. לכן זה שתי מצוות עשה, שאם אתה לא עושה אותם, אתה כאילו בעצם מרים שלט ואומר, אני לא חלק מהמשרד. אני לא חלק מהסיפור שלכם. בסוגריים, לכן זה שתי מצוות שהם, שעם ישראל מקיים אותם לאורך הדורות, אולי באחוזים הכי גבוהים. ליל הסדר וברית מילה. זה מעניין. עד כדי כך שפעם פעם אפילו הזדעזעתי מזה, אבל רק לימד אותי עד כמה זה מושרש חזק בעם ישראל. הייתי איזה שבועיים, היינו צריכים להיות בפגיה, כשנולדו לנו התאומים, אחד היה פג. בפגיה נכנסים רק ההורים. אז אתה עושה איזה משמרות, אולי הסבא והסבתא גם, איך לא זוכר. בקיצור, אתה צריך לעשות משמרות שם. טוב, באחת המשמרות שלי שם בפגיה, אז הפג ששוכב ליד נכנסת אימא, אחרי כמה דקות נכנסת עוד אחת. אז האחות אומרת לה, את צריכה לצאת, זה פה רק ההורים יכולים להיות. אז היא אומרת לה, אני אימא שלו גם. בקיצור, מה מסתבר? זה שתי נשים שחיות יחד. ושתיהם רשומות כאימא, אחת ילדה אותו, בקיצור, וזעזע. אבל הם עמדו לידי, ועל מה הם דיברו? מאיזה משקל אפשר לעשות ברית מילה לילד? זה מה שהיה הדיון ביניהם. אז על שהם לא שאלו אותי, אבל הם אמרו, דיברנו עם המואל, בקיצור. זה דווקא היה לי שיעור, עד כמה ברית מילה מושרשת, אפילו במציאות כל כך עקומה, זה ברור ליהודי שהוא עושה ברית מילה. אוקיי, עכשיו, יוצא לפי זה שפסח זה בעצם, עצם ההגדרה שלנו כעם. ובמצרים זה תהליך רוחני שאנחנו צריכים לעבור בשביל שנוכל להבדיל את עצמנו מהמצרים. אנחנו צריכים בעצם לשחוט את העבודה זרה שלהם. לשחוט העבודה זרה שלהם זה לא רק בפועל, אלא בעיקר זה עבודה פנימית שאנחנו צריכים לעשות. יצאנו למצרים, יצאנו ממצרים, אנחנו כבר לא צריכים את זה. במדבר אין לנו את ההתמודדות הזאת כבר. יצאנו ממצרים, עלינו מעלה מעלה, עד שפסקה זוהמותם וקיבלו התורה. כלומר, הגענו כבר למעמד הר סיני, התנקנו לגמרי, וקיבלנו תורה. אחר כך, נכון. שנייה, תכף נגיע לזה. במאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נעקר היצר הרע מליבם. יש פה בשיר השירים רבה. בקיצור, טוב, לעתיד לבוא זה יחזור, והסירותי את לב האבן מבשרכם. אבל כן בוודאי לא נצרוך במדבר לפסח שהוא ביור עבודה זרה, אך בבואם לארץ שוב הוצרכו לביור עבודה זרה מארץ ישראל. ואפילו אחר שביארו עבודה זרה מארץ ישראל, נמי יש לומר, גם יש לומר, דיני אמרו זיכרונם לברכה, מציון מכלל יופי אלוקים הופיע, שמציון משתיתו של עולם. כלומר, תכף נסביר את הנקודה הזאת. רק בעצם אומר ככה, במדבר אין לנו את ההתמודדות הזאת. כשאנחנו מגיעים לארץ, אנחנו בעצם מתמודדים שוב עם קליפות קשות של עבודה זרה שהיו פה בארץ ישראל. ולכן עוד פעם יש לנו את הצורך הזה של פסח כל שנה. הרי מה קורה בפסח כל שנה? בפסח כל שנה בעצם אנחנו חוזרים לבסיס הזה של היותנו עם שהוא יצירה אלוקית. זה מה שקורה כל שנה בפסח. וזו הדרך שלנו להתמודד עם כל רוחות העבודה זרה שנושבות מסביב. אז לכאורה בסדר, אבל ביארת את כל העבודה זרה גם אחר כך מארץ ישראל. למה צריך להמשיך לעשות פסח? אז זה מה שהוא מסביר עכשיו. גם אחרי שביארו עבודה זרה מארץ ישראל, עדיין יש צורך להמשיך לעשות את הפסח. למה? כי אומרת הגמרא, מביא פה גמרא וגם מדרש, שכל השפע הגשמי אפילו שיורד לעולם עובר דרך ארץ ישראל. מציון מכלל יופי אלוהים הופיע. מכלל הכוונה שהכל כלול הכל כלול פה. ולכן יש מדרש, הוא מביא פה, שלמה המלך עליו השלום היה מכיר איזה גיד הולך לקוש ונטע בו פלפלין וכו'. כלומר, שלמה המלך היה בחוכמתו, היה יודע את מקור השפע שיוצא מבית המקדש לכל אחד מהמחוזות בעולם, והיה יכול לטעת על כל צינור כזה את הגידול שמתאים לאותו אזור. כלומר, אם יש צינור שפע שיוצא לאזור קו המשווה, אז הוא היה נוטע שם אננס, אני יודע מה שמגדלים שם, לא משנה, מנגו וכדומה. זה מה שאומר המדרש. כי תבוא אל הארץ, זה שאמר הכתוב, עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי, וכי כל בני אדם איכן נותנים כל מה שמבקשים. שאין אדם יודע מקום כל נטייה ונטייה איכן הוא נוטה, אבל שלמה שהיה חכם נטע כל מיני אילנות, שנאמר עשיתי לי גנות ופרדסים ונתתי בהם עץ כל פרי וכו'. וכיצד היה נותן? אלא שלמה החכם היה והיה יודע עיקר משתיתו של עולם. כלומר, הוא היה מבין שהכל מושפע מתוך ארץ ישראל, או מתוך בית המקדש. מציון השתכלל כל העולם כולו וכו'. לכן זה נקרא אבן השתייה. אבן השתייה זה לא מלשון לשתות, זה מלשון תשתית. התשתית של כל המציאות היא נמצאת באבן השתייה. והיה שלמה יודע איזה הוא הגיד שהולך לקוש ונטע פלפלין ומיד היה עושה פירות וכו'. טוב, זה מדרש מפורסם, נראה לי שהוא מביא אותו כמה פעמים, למרות שהשנה לא נתקלנו בו. הרי שבארץ ישראל שורש החיות, וממנה מתפשטת החיות לכל העולם. ועל כן יש סברה לומר, זה כמו שהיא עוד כל העולם מתפשטות החיות מארץ ישראל, כן נע מכוח ביור עבודה זרה שעל ידי קורבן פסח בארץ ישראל מועיל גם לעניין ביור עבודה זרה בכל העולם. ועל כן מצוות הפסח לעולם זאת על ישראל אף שנעדר העבודה זרה מארץ ישראל. כלומר, גם במציאות שאין עבודה זרה בארץ ישראל, היום לצערנו יש עדיין עבודה זרה בארץ ישראל, אבל אחרי שעם ישראל נכנס והצליח נגיד למגר את העבודה זרה, עדיין כיוון שכל השפע לכל העולם הוא עובר דרך ארץ ישראל, עובר דרך ירושלים, לכן יש לנו עדיין התמודדות, אומנם זו התמודדות עקיפה ולא התמודדות ישירה, אבל עדיין אנחנו חייבים את הפסח בשביל להתמודד עם העבודה זרה שעדיין מרחפת בעולם. ולפי האמור יובן, ככה יוצא, לעתיד לבוא יהיה סוכות, ולעתיד לבוא גם סוכות לא יהיה, יישאר רק פורים, ככה חז"ל אומרים. לא יסוף מזרעם, שעתידים כל החגים להתבטל חוץ מפורים ויום הכיפורים. יש לך שני חגים בשנה, פורים ויום הכיפורים, אבל יצא לפי זה שפסח עתיד להתבטל, אבל זה עוד הרבה זמן. יש עוד הרבה עבודה זרה בעולם. הרב כותב, שנייה, הרב כותב שהעבודה זרה זה התמודדות רוחנית שהיא קיימת גם אם היא כרגע לא תופסת מקום כזה פגני כזה שאנשים שמשתחווים לפסלים. ככה הוא מסביר את הרמב״ם. הרמב״ם מסביר הרבה מאוד מהמצוות כהתמודדות עם עבודה זרה. הרבה מאוד טעמי מצוות, אומר הרמב״ם, זה כנגד עבודה זרה. לא לאכול דם של בהמה, כי ככה היו נוהגים עובדי עבודה זרה. אז הרבה שאלו על הרמב״ם, טוב, אבל כבר זה נגמר. כמה אנשים היום שותים דם בשביל עבודה זרה? איזה שבט נידח איפשהו. אז מה מותר היום לאכול דם? הרב מסביר בן היה שהעבודה זרה זה לא רק העבודה זרה בפועל, אלא זה תפיסות של עבודה זרה. התפיסות האלה הם עדיין פושטות צורה ולובשות צורה בתוך העולם שלנו, ולכן הטעמים שהרמב״ם נתן למצוות הם עדיין רלוונטיים. מה רצית לשאול? זה אומר שכשאתה בארץ ישראל, ונניח פה בארץ ישראל הצלחת לנקות את העבודה זרה, עדיין, כיוון שכל השפע העולמי הוא יוצא מפה לכל המציאות, אז יש לך יחס למציאות חיים שלך, יש יחס למה שקורה בעולם. היום זה הרבה יותר קל להבין את זה. היום, גם אם לא נדבר על השפע הזה, שזה משהו פנימי, היום כל העולם כולו מחובר, כלומר רעיונות הם באים והולכים מכל כיוון אל כל כיוון. מה שנקרא העולם הוא כפר קטן. ולכן יש לך התמודדות רוחנית עם כל מיני תפיסות עולם רוחניות, גם בלי הנקודה הזאת של השפע. כן? אתה יושב בארץ ישראל ולכאורה אתה סטרילי. אומר לך אתה לא סטרילי, כיוון שכל השפע לכל העולמות יוצא, לכל הארצות יוצא מארץ ישראל, אז ממילא יש לך התמודדות עדיין, יש לך אינטראקציה עם כל התרבויות. היום האינטראקציה היא הרבה יותר פשוטה. אנשים באים, הולכים, רעיונות נכתבים, כל עולם המדיה וכו', הוא מעביר את זה. ולכן ההתמודדות היום היא קיימת בצורה הרבה יותר מוחשית. אתה חייב את הפסח הזה. הפסח הזה זה מה שנקרא, בוא נתרכז, יש לנו תפקיד, אנחנו יצירה אלוקית. בעצם בפסח בן אדם חוגג את היום הולדת של עם ישראל. כשאדם חוגג יום הולדת, הוא צריך לשאול את עצמו, מה התפקיד שלי, למה אני פה? האם אני מיישם? הרבה פעמים התשובות יהיו לא כל כך טובות, ואז זה לא יום של חגיגה, זה יום של חשבון נפש. מי שזה יום חגיגה מצוין, סימן שאתה בכיוון הנכון. אתה פועל את מה שלשמו נשלחת, אז אתה יכול גם לחגוג קצת ביום הולדת. אבל אם אתה לא יכול לענות על השאלות האלה תשובות טובות, אז מה יש לך לחגוג ביום הולדת שלך? הרי בתנ"ך מופיע פעמיים יום הולדת. פעם אחת אצל פרעה, ופעם אחת בספר יחזקאל על יציאת מצרים, שנקרא יום הולדת של עם ישראל. לכן לדעתי כל אחד שמגיע ליום הולדת שלו, צריך לשאול את עצמו, האם אני חי את המציאות שאני צריך לחיות, ואז אני יכול לחגוג יום הולדת כמו שעם ישראל חוגג יום הולדת? או שאני לא חי, ואז חגיגת יום הולדת שלי תהיה חגיגת יום הולדת של פרעה, שאז כבר עדיף לא לחגוג. זה נכון, כי בעצם אתה חוזר למי שאתה. אתה מקבל כוחות ממי שאתה באמת. אתה מברר מי אתה באמת. אתה יושב ומספר את יציאת מצרים. בעצם אתה נזכר בילדות שלך. הרי מה קורה בבן אדם שהסתבך, הסתבכו לו החיים, אז כל הפסיכולוגים אומרים לו, בוא נחזור לילדות. כנראה יש משהו בילדות. שאיזה כוח רענן כזה טבעי, פשוט, תמים, שנותן לאדם כוח להתמודד עכשיו עם הסיבוכים שיש לו. מה אתה עושה בליל הסדר? אתה נהיה ילד קטן. למה? כי יש לך ילד קטן, אומרים לך חז"ל, אתה עכשיו מספר לו את הסיפור. אתה מספר את זה כמו ילד, בשביל לחבר אותו, נכון? ואם אין לך ילד, אתה יושב לבד בליל הסדר, כמו שקרה השנה, אצל חלק. כן? אז מה אתה עושה? אומר חזן, תספר לעצמך. למה לספר לעצמי? אני יודע. לא. תספר לעצמך כאילו אתה ילד. למה זה כל הזמן כאילו אתה ילד והגעת לבינך? למה המצווה נקראת והגעת לבינך? כי בעצם אתה צריך לחזור למצב הכי תמים שלך, הכי טבעי שלך. תזכר במי שאתה באמת. תזכר בזה שהקדוש ברוך הוא יצר אותך, ויש לך תפקיד ממילא וכו'. והיא שעמדה לאבותינו, ואז זה נותן לך כוח לעמוד בכל דור ודור במשימות. אבל זה איזשהו איפוס כזה שאתה עושה בפסח. אוקיי? עכשיו, מה קורה בחטא העגל? ולפי האמור יובן, שלאחר חטא העגל שחזרה זוהמה להתפשט בליבות בני ישראל, כלומר, ירדנו ממעמד הר סיני, התרסקנו בחטא העגל, שוב היו נצרכים לפסח גם במדבר לעניין ביום עבודה זרה מעומק ליבות ישראל, ועל כן היא מצווה מחודשת שלא ייתכן לומר להם מתחילת טרם חטו, כדי שלא יהיו מוכרחים לחטא והדברים עתיקים. כלומר, אחרי שעם ישראל חוטא בחטא העגל, אז שוב הוא מגיע למצב שיש לו התמודדות. התמודדות עם עבודה זרה. כי אמרנו שההתמודדות עם עבודה זרה זה לאו דווקא שאתה נמצא בתוך עבודה זרה, אלא שעבודה זרה נמצאת אצלך בפנים. אז יש לך שוב את ההתמודדות הזאת. עכשיו, אני לא יכול להגיד לך מראש, ביציאת מצרים, שנה הבאה תעשה פסח. למה? אני אומר לך, שנה הבאה שתהיה בארץ ישראל תעשה פסח. כי בארץ ישראל יש לך עוד פעם התמודדות עם עבודה זרה. אבל לא יכול להגיד לך ביציאת מצרים, שנה הבאה תהיה במדבר ותעשה פסח. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא אומר כזה דבר, סימן שהוא מכריח את החטא. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא אומר כלום, אומר לך, בארץ ישראל תעשה פסח. אחרי שחטא עם ישראל, הוא עכשיו שוב נצרך לפסח, אז יש עכשיו ציווי מיוחד לעשות שוב פסח, כיוון שעוד פעם צריך את ההתמודדות הזאת, של ההתמודדות הרוחנית, שפסח בעצם עוזר לאדם, עוזר לעם, להתמודד עם העבודה זרה שיש לו בלב. ולפי האמור, יש לפרש, מאמרם זיכרונם לברכה, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגאלים. כך אומרת הגמרא. למה דווקא שתי שבתות? אם כל עם ישראל ישמור שבת, יגאלו. מה זה אם ישראל משמרים שתי שבתות מיד נגאלים? והנה שבת יש בו שתי בחינות. הבחינה האחת שהוא אחר ימי המעשה, וכל ששת ימי המעשה מחנה דרבה לשבת. כלומר, כל ששת ימי המעשה זה הכנה לקראת השבת. לעומת המצב בששת ימי המעשה, כן הוא בשבת. ומי שתח בערב שבת יאכל בשבת. כלומר, ככל שאתה מכין את עצמך יותר לקראת שבת, ככה השבת שלך תיראה בהתאם. ואם ששת ימי המעשה בתוספת קדושה, לעומתם בשבת היא קדושה שבקדושה. וימי המעשה כאלה הם נקראים שבתות של חול, ותלמידי חיים נקראים שבת, והיינו שהם בחול כמו שאר אנשים בשבת. מובן אשר באופן כזה, כשבא שבת, הוא שבת שבשבת, קדושה שבקדושה, רצון שברצון. כלומר, יש בן אדם שמצליח ביום חול לחיות במדרגת שבת. מה זה אומר? שמה שמעניין אותו בחיים זה קדושה. אצל בן אדם כזה, כשמגיעה שבת, אז זה כבר קדושה שבקדושה. כלומר, הוא אומר כמו שיש תלמידי חיים שמבחינת שבת. מה הכוונה? שכל הימי החול שלהם, זה כמו מה שאתה מרגיש בשבת. אז איך השבת שלהם? בריבוע. והשנייה, זה בחינה אחת. הבחינה השנייה שהוא קודם ימי המעשה הבאים, הוא מיני שיטה יומין מתברכים. כלומר, מהשבת יורדת ברכה לששת ימי המעשה שבאים אחריה. והחיות של כל ששת ימי המעשה היא התפשטות של שבת לכל ששת ימי המעשה הבאים. וכדמיון ארץ ישראל וחוץ לארץ, שהחיות שבחוץ לארץ היא מהתפשטות החיות של ארץ ישראל. כלומר, בשבת יש שתי בחינות. א', היא הפרי של ששת ימי המעשה, ב', היא נותנת חיות לששת ימי המעשה הבאים אחריה. והנה, כמו שאמרנו לאל, שבאשר כל הארצות חיותם ומתפשטות החיות של ארץ ישראל, על כן פסח שהוא ביור עבודה זרה נעשה בארץ ישראל, יש בו תועלת לעניין ביור עבודה זרה שבכל העולם. אותו דבר נאמר בשבת וששת ימי המעשה, שהם כדמיון ארץ ישראל וחוץ על הארץ. שמחמת שהחיות, החיות של ששת ימי המעשה, התפשטות החיות משבת, כן נמי, אותו דבר, הדכל הסיטרא אחרא ערכין ואיתא ברומינא, העובדה שכל כוחות הרע עוזבים ובורחים מהשבת, שבשבת מועיל לששת ימי המעשה, הבאים ומקבלים חיות משבת, שיהיו בהם דיחוי והעברת כוחות חיצוניים. ומובן אשר ששת ימי המעשה כאלו הם גבוהים מאוד, נעלה מעין קדושת השבת, ונעל לקרותם שבת של חול. ואם אינם מפסיקים מסדר הקדושה והבדלה מכוחות חיצוניים ואחריהם בא עוד הפעם שבת, אז השבת הוא בבחינה מאוד נעלה שבת שבשבת, ואז נעשה ביטול כוחות חיצוניים לגמרי, על כן מיד נגאלים, אמן כן יהי רצון במהרה בימינו. כלומר, כל הקטע האחרון זה בעצם לקחת את הרעיון שהוא אמר מקודם, ולהשליך אותו על היחס שבין השבת לבין ששת ימי מעשה. כלומר, כיוון שהשבת היא משפיעה ברכה על ששת ימי המעשה, כמו שאמרנו שארץ ישראל משפיעה ברכה על חוץ על הארץ, ולכן הסברנו שיש ההתמודדות שלנו בארץ ישראל, אנחנו זקוקים לפסח בשביל להשפיע ולהתמודד אחר כך עם כל מה שקורה בשאר הארצות, אז השפע שיורד בשבת הוא שפע שאחר כך משפיע על ששת ימי המעשה, כמו השפע שיורד בארץ ישראל ומתפשט אחר כך, אלא שזה במקום וזה בזמן. עכשיו, מה קורה? אם יורד שפע עצום בשבת ראשונה, כי עם ישראל שומר אותה, עם ישראל מתחבר לרעיון הזה שקוראים לו שבת, לקדושה, אז עכשיו ששת ימי מעשה שאחרי שבת כזאת, זה ששת ימי מעשה במדרגה אחרת. והשבת שתגיע אחרי ששת ימי מעשה האלה, היא כבר שבת, שהיא מה שנקראת שבת שבשבת, כמו שאמרנו מקודם, שבת שבריבוע. למה? כי היא הגיעה אחרי שישה ימים כאלה, שהם ינקו מכוח קדושת השבת. יוצא כזה דבר. למה חזל אמרו שאם ישראל שומרים שתי שבתות מיד נגאלים? כי בשביל להשלים את המהלך של הגאולה, אתה חייב שיהיה לך שתי שבתות. שבת ראשונה זה שבת שנותנת כוח וברכה לששת ימי המעשה הבאים אחריה, וכיוון שהשבת השנייה היא מושפעת מההכנה של ששת ימי המעשה שלפניה, והם כבר התעלו מכוח השבת שעם ישראל שמר לפני זה, אז ממילא כשעם ישראל שומר את השבת השנייה, אז יש לנו פה כבר חיבור של מדרגה של קדושה כפולה ומכופלת, ואז אנחנו זוכים לגאולה השלמה. הוא לא מתעסק פה בשאלה למה מהשנה השנייה והשלישית והלאה שוב עוד פעם לא עושים פסח. אבל אמרנו את זה בסוגריים, שהיו סיבות טכניות. האחרונים מסבירים שזה לא דווקא סיבה, זה לא רק סיבה טכנית, שכבר לא היו, שכולם כבר היו ערלים וכו', אלא בשביל לקיים פסח בצורה אמיתית, אתה חייב להיות שייך למדרגת הכלל. אתה לא יכול לחיות פסח אם אתה לא שייך למדרגת הכלל. מה שקורה, ביציאת מצרים, עם ישראל נהפך להיות כלל, ובארץ ישראל, מדרגת הכלל הזאת מושלמת. מה שקורה במדבר זה מצב ביניים כזה, שאתה חי כאילו אתה כלל, אבל אתה לא באמת כלל לגמרי. למה? כי כלל ישראל הוא מופיע בצורה שלמה כשהקדושה יורדת עד לפרטים. בכל התהליך שלנו במדבר, חוץ מהשנה השנייה, שזה מה שדיברנו היום, עם ישראל הוא חי כלל, אבל שלא יורד לפרטים. כלומר, אנחנו מוקפים בענן אחד, אנחנו חיים כעם, אבל הכלל הזה מבטל את הפרטים. ולכן אין נבואה חוץ ממשה רבנו. אין נביאים נוספים. הכל נבלע בכלל. כשמשה רבנו, למשפט סיום, אני רואה ש... ההבדל בין משה ליהושע, שמשה נקרא שמש ויהושע נקרא לבנה. מה ההבדל בין שמש ללבנה? שכשהלבנה מהירה, גם הכוכבים נראים. משה רבנו, זה היה כלל ישראל בצורה כזאת שהפרטים נעלמו, נבלעו בו. ולכן, אנחנו לא יכולים לעשות פסח. כי פסח זה הופעה של כלל עד הפרטים הקטנים. אבל טוב, זה אפשר עוד להאריך בזה. נעצור כאן.